אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-13 של ההסקט Get a Room. אני הוא דוד, יוצר ומארח הפודקאסט. אני לא בעד הגדרות, אבל לצורך השיחה היום, אני מכניס את עצמי למשבצת של הגבר היהודי חילוני. אני אמנם מאמין, אגנוסטי, אך עדיין נרתע מדוגמה דתית באשר היא. אני גם אוהב אסתטיקה, ולכן אני מוצא שיש הרבה פנים יפים ביהדות, של ה-70 כאלה.
אחד מהם, יחסה של היהדות למיניות,
נגלה לעיניי, עוד בשיחתי עם דודו קליינמן, בפרקים 3 ו-4 שבהסקט, וחיפשתי מענה לתשובות רבות שעלו בי. לאחרונה התוודעתי לרב רפי אוסטרוף, ראש המועצה הדתית גוש עציון, ורם באולפנת נווה חנה של רשת אור תורה סטון, ומחנך למיניות בריאה. נחשפתי לחלק מהדברים שהרב פרסם בפורומים שונים, והסתקרנתי באשר לתפיסת עולמו, הגם שלחלקה איני שותף. ההסקט Get a Room מתכבד להריח היום את הרב, לשיחה על זוגיות ומיניות, בחברה הדתית ובכלל, על קדושתו של הפרט, על עולמות הרוח והמעשה, ועוד נושאים ככל שיתירו לנו הזמן והמקום. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. אז שלום לרב רפי אוסטרוף.
שלום וברכה.
תודה רבה שבאת להתארח אצלי. אני מאוד מעריך את זה, ויש לי כל כך הרבה שאלות שנראה כמה הזמן והמקום יאפשרו לנו.
תודה רבה על הכבוד.
הכבוד כולו שלי. רפי, הייתי רוצה, נכון, אני יכול לקרוא לך רפי?
כן, כן, רפי זה מצוין.
יופי. אז רפי, הייתי מבקש שנפתח, בוא ספר קצת על עצמך, על הרקע שלך, מה אתה עושה, מה הפעילות שלך במגזר הדתי.
אוקיי, אני, התפקיד הרשמי שלי זה ראש מועצה דתית של גוש עציון, כבר כ-10 שנים, כבר יותר מבערך 20 שנה אני מלמד לבגרות בנות לגמרא, במקצוע של גמרא, מכינו אותן לבגרות באולפינת אור תורה סטון נווה חנה, וכבר כ-15 שנה אני עוסק בחינוך לזוגיות ומיניות בריאה בחברה הדתית. לפני הרבה שנים, הייתי שותף בהקמת עמותה בעניין, מרכז יהל, פרשתי מעניין ואני עוסק בעניין בצורה פרטית.
פרטית. עכשיו, למה אתה עושה את זה? מה, יש לך איזושהי אמירה מסוימת, אג'נדה מסוימת בעשייה הזאת של מיניות בריאה למגזר הדתי?
אז בעצם הכל התחיל בכך שתלמידות שלי שסיימו תיכון, עברו ללמוד במכינה, וביקשו שאני אבוא ללמד אותם שם, מכינה מעורבת, דתית, חילונית, בנים, בנות. ונסיבות, ממש במקרה, אין מקרה, אבל המקרה שקרה שביקשו ממני ללמד שנה, במשך שנה תוכנית על זוגיות. כלומר, זה היה מפגש בני 18, שיא ההורמונים, ובעצם אף אחד אז, אני מדבר לפני, גם כן לפני בערך 15 שנה, אף אחד לא דיבר על המפגש הזה בין בני לבנות בגיל הזה. ואז מזה יצא תוכנית שלמה בנושא זוגיות. לא דווקא מיניות, אבל זוגיות. או איש ואישה. ואז בשלב אחר התחילו להתחתן, באו עם כל מיני שאלות, ונוכחתי לדעת שאין, לא הייתה כתובת, אף אחד לא עסק בנושא של מיניות אחרי החתונה של זוגות. כלומר, ארגונים שעסקו בהכנת חתנים וקלות, במסגרת הדרכת חתנים וקלות לפני חתונה, היו הרבה. ארגונים פורצי דרך בעניין, באותו נושא, מכון פועה, בניין שלם, צוהר, לא רוצה להשיב אחד, היו הרבה. אבל בעצם מישהו שהעלה על נס את הנושא שבעצם, אוקיי, עכשיו התחתנו, זוג בצורה נורמטיבית מקיים יחסים, כשיש בעיות, שאלות, תהיות, מענים, בעצם לא היה שום דבר, וככה הגעתי לנושא הזה.
זאת אומרת, אתה אומר לא היה שום דבר, אבל מי שרצה פנה לאנשים פרטיים, מטפלים פרטיים, פסיכולוגים וכולי.
אז בחברה הדתית לא היה כל כך למי לפנות. כלומר, יש אינטרנט, אבל האינטרנט כמו רחוב. אתה לא יודע בדיוק מה טוב שם ומה לא טוב, מה מתאים, מה מותר, מה אסור, יש הלכה, יש השקפה יהודית. יכלו אולי לפנות לגינקולוגים, לצערי הרבה מאוד מהם אולי מבינים באנטומיה של גוף האישה, אבל לא מבינים במיניות, לא של שזה מכלול הרבה יותר רחב. או פנו למרכזי טיפול שיש ליד בתי חולים בארץ, אבל בשביל אדם דתי או חרדי לפנות למקומות כאלו, זה קושי רב מאוד, ויש המון המון מחסומים עד שפונים לטיפול.
אני מבין. זאת אומרת, הזכרת חרדי דתי, זאת אומרת, אתה פונה לכולם, לכל מי ש... כל המגזר הדתי וגם לחילונים אגב?
אני פונה לכולם, שכל מי שמחפש סיוע במיניות, רוצה חינוך למיניות, משהו כזה, זה אני פונה לכולם. יש הבדלים משמעותיים בין החברות, יש כל אחד עם היתרונות שלו והבעיות שלו. חברה חרדית, יש יתרונות מסוימים ויש להם את הבעיות שלהם, חברה דתית בוודאי, כלומר אותו דבר, וחברה חילונית, יש יתרונות וחסרונות, אם סתם אתן דוגמה, חברה חילונית יש פתיחות גדולה, לכאורה הכל מותר ואין גבולות, וזה בדיוק הבעיה, שאין גבולות, ואז הולכים לאיבוד בסבך ומאבדים הרבה דברים בדרך. בחברה החרדית שיש פחות לגיטימציה לשיח על העניין, ודאי שיח פתוח, לדבר עם מישהו, להגיד שיש בעיות, אז לדבר הזה יש מחיר. ובחברה הדתית, אני חושב שבחברה הדתית עברה כברת דרך מאוד מאוד גדולה בשבע, שמונה שנים האחרונות, עד כדי שהיום מרגישים שיש כבר סובע בעניין, די, כמה אפשר כבר לשמוע הרצאות, בעיקר לנשים, גברים נמצאים הרבה מאחור.
אני מבין. כמה נוח לך לעסוק בזה? כי אתה, תשמע, אתה פורץ דרך, אין ספק.
רבה.
אתה נתקל בהתנגדויות. איך אתה מרגיש עם זה?
מורכב. אני מצד אחד לא אוהב להסתכל על עצמי בתור איזשהו חייזר, מישהו מבחוץ שעושה משהו. מצד שני, ככה העולם מתקדם בכל דבר ודבר, על ידי כמה משוגעים, שאמרו, רגע, יש פה בעיה ואף אחד לא מלא אותה על נס. אני אתן דוגמה, כאילו, אנקדוטה מצחיקה. עמדנו לעשות קורס על נושא של חינוך למיניות בריאה, וביקשנו לפרסם בעיתון מפורסם במגזר הדתי את המודעה של פותחים קורס על מיניות בריאה. חזרו אלינו בעיתון, אי אפשר לכתוב את המילה הזאת בעיתון.
מה, מיניות?
מיניות. וואו. אז אמר, אתם יכולים, אם אתם רוצים, תכתבו חיי אישות. אבל אמרנו, אבל רגע, מדובר על מיניות לבני נוער, איך לחנך בני נוער למיניות. אתה לא מחנך בני נוער לחיי אישות, חיי אישות הכוונה חיים שאתה מקיים אותם.
כן.
בני נוער, מיניות יש מגיל 0 עד גיל 90. אז אתה לא יכול להחליף את המילה הזאת. אין מילה אחרת. בשורה התחתונה זה היה מאבק, אבל והמודעה פורסמה, אבל זה רק מראה איפה זה היה, וכולה לפני אולי איזה 8 שנים, לא חושב שהרבה יותר מזה.
אוקיי. זאת אומרת, הצלחתם לשכנע אותם.
כן. לא לשכנע, זה היה עניין של כסף פשוט. אמרנו, או שהמודעה בלשונה, חינוך למיניות, כי אין מילה אחרת.
או שאנחנו לא מפרסמים.
או שאנחנו לא מפרסמים, ואז הם החליטו שהם מפרסמים.
תשמע, נהדר לשמוע, זה בדיוק לשם זה, ביקשתי ממך לבוא, יש לנו הרבה מה לדבר. אני רוצה להתחיל בשאלה הכללית, לגבי, הזכרת המיניות, אז מהי מיניות בעיניך, ומהי מיניות, מהי האנרגיה המינית בדת היהודית?
מיניות אצל כולם. זה איזשהו יסוד של החיים. גם בקבלה זה נחשב ספירת היסוד. ואדם, זה בעצם אחד מכוחות החיים הגדולים ביותר. יש, שמים אותו במקום הרבה יותר מרכזי, יש פילוסופיות שעושים אותו במקומות פחות מרכזיים, אבל אם ניקח רק דוגמה אחת, אני חושב שהוויכוח הגדול ביותר שיש בין היהדות לבין הנצרות, זה אפילו לא על השילוש הקדוש או לא שילוש, אני חושב שזה בנושא איך אני מתייחס למיניות, שבאה דת שלמה ובעצם היא אומרת, המיניות זה תחרות לאלוהים, ואתה לא יכול גם לאהוב אישה וגם לאהוב את אלוקים. אתה חייב את האלוהים שלהם, ולכן אתה חייב, אם אתה באמת רוצה להיות קדוש, אתה חייב לשים את כל המיניות בצד. והיהדות באה עם איזשהו חידוש מטורף, שהיא באה ואומרת, לא רק שאני לא יכול, לא רוצה לשים אותו בצד, אני לא יכול לשים, אין לי שום עניין לשים אותו בצד, אני יכול לקדש את העניין הזה לתוך החיים שלי. וזה רק דוגמה, איזה מקום מדהים, מטורף, מרכזי, תופס המיניות בחיי האדם בכלל. אני חושב שאדם עם מיניות או בלי מיניות, זה כמעט כמו בין חיים למוות.
עד כדי כך.
ובדת היהודית יש גמרא במסכת חגיגה שאני מאוד מאוד אוהב. הגמרא אומרת שאדם יכול להיות כמו מלאך, והוא יכול להיות כמו בהמה. וזה בדיוק המקום של המיניות. המיניות יש בו כוח עצום, הוא יכול להיות הדבר הכי מעצים, מחזק, מחבר, מאיר, והוא יכול להיות רצח ממש. אותו מעשה עצמו יכול להיות לבן אדם אחד, כמו שאמרתי קודם, ולבן אדם שני יכול להרוס לו כמעט את כל החיים, לכל החיים.
אמרת מחבר, מחבר את מה למה?
דבר ראשון, אז הדרך הקלה לבוא ולהגיד מחבר את האדם עם אשתו. ואני קודם כל מתחיל, המיניות קודם כל מתחילה בי עצמי, כלומר, עם הגוף שלי, עם הכוחות חיים שיש בי. המיניות קודם כל מחברת את עצמי, את אני לעצמי. מי שהבין את העניין הזה כבר בתחילת הדרך של החזרה לארץ ישראל לפני 100 שנה היה הרב קוק. הוא התחיל לכתוב על החיבור של האדם חזרה לגוף שלו, אחרי שהיינו עם תלוש מחלקת אדמה, אבל בכלל תלושים, יש שם בגלות 2000 שנה, אז גם היינו די מנותקים מהגוף שלנו. מי שהבין את זה הרב קוק, והוא גם הבין שאפשר לקחת את הגוף ולהעלות אותו ולקדש אותו. ולכן, אם אתה שואל, מחבר, קודם כל מחבר את אותי עם עצמי.
עם עצמך. מי זה עצמך הזה? אתה כבן אדם, למחשבות שלך?
אני חושב שזה קשור לגוף נפש, גוף נשמה, לא רק מחשבות, גוף. גוף, ממש ככה, מה אני עושה עם הגוף שלי, מה אני עושה עם הנשמה שלי, איך אני מתנהל בצורה טובה בין השניים. אנחנו מכירים אנשים שנמצאים במצוקה נפשית, אחד הדברים שהם עושים, הם פוגעים בגוף.
נכון.
ולכן, זה מכלול אחד, זה הכל הולך ביחד.
אוקיי, ברשותך אני אקשה עליך.
כן.
אז אם המיניות היא, ואני מסכים לכל מילה, שמחברת אותי לעצמי, והיא מאוד פוטנטית, מאוד רבת עוצמה, אז מדוע כשאני, לפי הדת היהודית, מקיים יחסי מין עם עצמי, עוננות, זה אסור?
קודם כל, שאלה טובה. אני לא בטוח שיש לי תשובה מלאה. קודם כל, זה אסור כי זה אסור. אני כאילו מחויב להלכה, וגם במקורות הנגלים וגם במקורות הנסתרים, ברור שהדבר הזה הוא אסור. מצד שני, אני מכיר בקושי של העניין ובנזק שזה נעשה לאדם היום. רק לאחרונה קראתי פוסט מאוד מטלטל, מבחינתי זה היה מאוד מטלטל, של מי שאחרי על ההכשרה לטיפול מנחים לזוגיות או מנחים משפחתיים במכללת תל חי, אני לא זוכר את שמו, שדיבר על המחיר שהדבר הזה גובה מכל גבר, ומה זה עושה למיניות שלו, והופך את המיניות למשהו שלילי, רע, מלא אשמה ומלא חטא. אבל אני כן יענה לעניין. המיניות הוא ביטוי העליון של החיבור של האיש והאישה. ואם אני רוצה לקחת, ואם אני הולך ועושה דבר, לוקח משהו שהוא קדוש ביותר, ואני הופך אותו למשהו שבא למלא תאווה לבד, אז בעצם אני מחלל את הקודש. אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת. זה לא מה שיש לי תשובות לילדים בני 13, 14 ו-15, אני מדבר קודם כל מבחינה אידיאולוגית. בקבלה, אם אני מבין נכון את היחס של הקבלה לעניין הזה, זה ככה. החיבור של האיש והאישה מסמל את החיבור בין עם ישראל לשכינה, או שכינה וריבונו של עולם. כאשר אני מחלל את החיבור הזה, זאת אומרת שאני מנתק את המיניות, שזה הביטוי החזק, בין האישה לבין האיש ועושה את זה לבד, אז ממילא אני כאילו מסמל שאני מנתק בין עם ישראל להשם. ושם זה הדבר הגרוע ביותר שניתן לעשות. החטא הגדול ביותר, ולכן הקבלה, הזוהר קורא לזה העבירה החמורה ביותר בתורה, כי בעצם העבירה הזאת מסמלת את הפירוד מאחדות בין עם ישראל לבין השם. זה ברמת הקבלה והמחשבות. אני, יש לי גישה חינוכית אחרת לעניין. כלומר, אני חושב שהרבה פחות חשוב לי לעסוק בפילוסופיה שלהן וברעיון שלהן, אלא הגישה החינוכית היום לבני נוער. והגישה החינוכית אני חושב שהיא חשובה מאוד. ואני למדתי אותה מישיבות ליטה. בישיבות ליטה ידעו שיש דבר כזה, אף אחד לא התעלם ואף אחד לא חשב שנערים אין להם דחפים מיניים והם לא מעוננים. אלא מה? הם באו ואמרו, תשמע, הדבר הזה הוא אסור, בעזרת השם יום אחד תתחתן, תוכל לקיים חיים מיניים שלמים וטובים. בינתיים, מתי שיש לך נפילות, זה נפילה, זה חטא, זה לא מתייחס לזה כאילו לא קרה שום דבר. שים בצד, תמשיך ללמוד תורה, תמשיך להתפלל, תמשיך לעבוד את השם בדרך הרגילה שלך, אל תהפוך את זה לעיקר התורה והיהדות. ומה שקרה בשנים האחרונות בארץ, בין השאר בגלל ההתעוררות של החסידות, והתעוררות של הקבלה וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שזה יצא מכל פרופורציה של החשיבות. אם יבוא אלה היום בן 16, בחור בן 16, הוא אומר, תשמע, אני כל פעם מעונן וכל פעם זה, אני אגיד לו, תקשיב, תשתדל כמה שפחות, תתעסק בזה כמה שפחות, והיה וקרה, נפלת, למחרת בבוקר, אתה קם בבוקר, הולך לבית מדרש להתפלל, ללמוד תורה, לעבוד השם, כאילו לא קרה, עד כמה שניתן. ותגיד, על חטא בתפילה, תקיע על החזה פעמיים, ותמשיך עליהם החיים שלך. אל תעשה מזה עניין כזה גדול, תוריד את כל רגשות האשמה שיש לך בעניין.
אוקיי, אני מברך על זה של הורדת רגשות אשמה. בוא ניגע שנייה בנושא של החטא. תראה, הנצרות פותרת מאוד יפה את כל הנושא של בן אדם חוטא, הוא מגיע אל הכומר המוודא שלו, והוא נפטר מהחטאים. ביהדות, לפי מה שאתה אומר, בחור צעיר שעשה את החטא העוננות לשיטת היהדות, צריך לחיות עם במחשבות שלו, והגישה שלך יותר מקלה, אבל בעיקרון עם החטא הזה. האם היהדות לא משחרר, אין לה שסתום שמשחרר את המחשבות החטא שנמצאות אצלנו כבני אדם?
בוודאי שיש מחשוב. אני חושב שהרעיון של התשובה. הרעיון התיקון והתשובה, תקשיב, זה פטנט הכי מטורף בעולם. אפשר לעשות תשובה רצח. אפשר לעשות, בתנאי שהיא תשובה ותיקון אמיתי. בוודאי שיש. אמנם אתה צודק, שהנצרות בעצם היא באה שאדם הולך לקום ומתוודא ואז הכל בסדר, ויש שם שקר גמור.
נכון.
כי אדם לא באמת עושה תיקון. ובנצרות, האדם חי בחטא בסיסי. יש את החטא הבסיסי, ועד שלא יבוא המשיח שלהם, לא יתוקן החטא הבסיסי. היהדות לא מסתכלת ככה. היהדות מסתכלת שאדם חי ב... אדם הוא זכאי, רק אחרי שהוא חוטא, ויש את האפשרות לתקן על ידי תשובה, וזה שסתום מדהים לאפשרות של תיקון של העניין. תראה, יש אתגר כמעט בלתי אפשרי לתיקון. מה הכוונה? נער מתבגר מינית בסביבות הגיל 9, 10, 11, 12, יש גם 14. מתגבר מינית, זאת אומרת שהגוף שלו מתחיל לייצר הורמונים, מתחיל לייצר תאי זרע, והוא מתחיל להיות בעל מודעות מינית ודחפים מיניים. האפשרות שלו לממש את זה, מבחינה הלכתית, בצורה קדושה, או לא קדושה, קדושה זה לא המילה הנכונה, מבחינת ההלכה נקרא, זה כך מסגרת ההלכה, האפשרות שלו זה אחרי 10 שנים. כל ביטוי מיני של גבר, מאותו זמן שהוא בעל מודעות מינית, עד אותו זמן שהוא יכול לממש את זה בצורה, על פי ההלכה, זה בערך 10 שנים שאין שום ביטוי מיני כשר. אסור מחשבות אירוטיות, מה שנקרא הרהורי עבירה. אסור להסתכל על אישה לשם הנאה או בלבוש זה כזה או אחר. אסור לדבר דיבורים על מיניות. בוודאי אסור לקיים יחסים, אסור לגעת באישה. אין כלום. בעצם אין אדם חסום במשך 10 שנים. עכשיו, יש פה זה, צד אחד יש בזה, וואלה, חתיכת עבודת השם, חתיכת התמודדות. מצד שני, יש צלקות וסריטות, וזה דבר שגברים, לצערי היום, לוקחים עמוק לתוך חיי הנישואים. אחת הסיבות שאני עוסק בנושא של הכנה נכונה לחיי הנישואים, זה כדי להקל על המעבר הזה מכלום, אפס, לא רק כלום, אפס, שלילי, חטא, רע, לנעים, טוב, טהור, קדוש, נפלא.
כל האיסורים האלה שאתה מציין בגיל העשרה, בעשור השני לחיים, הם מדאורייתא או רבנן?
כמעט כולם מדרבנן.
מדרבנן. לכן אתה מרשה לעצמך את הגישה המקלה הזאת?
נכון.
אוקיי.
נכון. כי לפי רוב מוני המצוות, חוץ מאחד, איסור עוננות הוא דרבנן, הוא מוזכר בתורה בהקשר של עונן, ער ועונן, ולכן זה מקור, זה מקור מילה עוננות. לא בכלל ברור שם שזה היה החטא. החטא, לפי פשט הפסוקים, החטא היה בגלל שהוא לא הסכים לייבם את אשתו, או שלא רוצה להכניס אותה לרעיון, אבל לא בכלל פשוט שזה עונן, ובאמת לא הרמב״ם ולא רס"ד יגון ולא גדולי מוני המצוות האחרים, הם לא מנו אותו כמצווה האסורה מהתורה.
תשמע, אני שמח על הגישה הזאת, כי לכן גם שאלתי אם זה דרבנן או דאורייתא. ברשותך, כדי לסבר את האוזן שלי, אני אמרתי בפתיח שאני יהודי חילוני לצורך השיחה שלנו. רפי, אין דנים בעריות אלא בשלושה, אני מצטט, נכון?
פחות או יותר, כן.
אוקיי, מה המשמעות של הביטוי הזה?
יש דברים שהם בינו לבינה, שכשמדברים על זה, שצריך לדבר עליהם באמת לא בקהל. יש אחד הסיבות, אחד הדברים שטוענים נגדי, שאני מסוכל לעמוד מול קהל של כמה עשרות או מאות אנשים ולדבר על מיניות, זה בדיוק המשנה הזאת, המשנה שמדברת, אין דנים בעריות אלה בשלושה, mm-hmm. שדבר, דברים רגישים ועדינים צריכים לדבר עליהם בקהל מצומצם, בין אחד נקרא לך, אחד לשניים או משהו כזה, זה המשמעות.
אוקיי, זאת אומרת, שלושה זה קהל מצומצם.
כן.
זה הזכיר לי את השילוש הקדוש מהנצרות.
לא, חס וחלילה, אין קשר. ואני חושב שמלכתחילה ככה ראוי, זה נכון, גם בגלל שאנחנו מדברים בדברים מאוד מאוד רגישים, שלא הרי מה שאתה נושא בגופך למה שבן אדם אחר, זה חוויות שאנחנו נושאים בגוף שלנו. ואם בן אדם אחד, לבן אדם אחד אני יכול לדבר על דברים מסוימים, אני אתן דוגמה מהזמן האחרון. אני דיברתי באיזשהו מקום על הנזקים של פורנוגרפיה לזוגיות. כן. ודיברתי, כמו שדיברתי בהרצאה באופן כללי, ואז איזו אישה אחת התחיל להתווכח איתי על כמה דברים. הנושא היה למשל, האם גבר שצופה בפורנוגרפיה, הוא נחשב בוגד באשתו. זה היה הדיון.
Okay.
ואישה אחת טענה בלעת נגדי, לא שאני טענתי לגמרי אחרת, אבל לא משנה, בצורה mm-hmm. חריפה, זה בגידה, בגידה, בגידה. Mm-hmm. ואני עניתי מה שעניתי, ובאיזשהו שלב האישה פרצה בבכי, ואז מסתבר שהאישה התגרשה מבעלה הראשון, בגלל שהוא היה מכור לפורנוגרפיה ובעצם הרס את החיים שלהם. אז היא נושאת בגופה צלקת מאוד מאוד קשה כלפי הפורנוגרפיה, מה שבן אדם אחר לא בהכרח מרגיש. לכן, זה הסיבה, אין דנים בעריות אלה בשלושה. אלא מה? כיוון שאנחנו היום חיים בעולם פתוח.
פתוח, דיגיטלי.
וכל טובות ורעות העולם נמצאים במרחק של מקלדת. ולכן, זה הסיבה בין השאר שאני פה ומדבר, ושכל אחד יכול לשמוע, ויכול להיות שאני אדבר דברים שלחלק מהאנשים יהיה נפלא לשמוע, ולחלק מהאנשים יהיה קשה לשמוע, ולאלה שקשה להם לשמוע, או לא נראה להם, אני לא יכול לתקן את עצמי, כי אני לא יודע מי הם, או הם לא מולי כרגע, הם לא יכולים לשאול שאלות, ולכן, בהחלט מלכתחילה היה ראוי לדבר על זה בצניעות, בצורה מדודה. אבל היום, כיוון שאנחנו חיים בעידן פתוח לגמרי, אני רואה את השליחות שלי בין השאר בעניין הזה, לדבר, שיהיה גם מקום שמדברים בזה בצורה טובה, ולא רק ששומעים דברים אחרים.
הסגירות הזאת, לדבר בשלושה, לדבר בקהל מצומצם, היא מגיעה ממקום של בושה גם?
אני לא חושב. אני חושב שיכול להיות שהיא מגיעה ממקום של רגישות. ומה אנחנו רוצים במרחב הציבורי? אני לא חושב שצריך לדבר על מיניות כאילו אנחנו מדברים על מזג האוויר. מיניות נוגע לשורשי החיים שלנו. לפעמים מדברים וזה מהפך את הבטן. יש מעשים מיניים, כמו שאמרתי, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות פגיעה. זה לא מזג האוויר. בסדר? ולכן, כן, לא בהכרח מבושה, אלא יש דברים הזמן והמקום מתאים, ויש מקום שלא מתאים.
מבחינת הלכה, תורה, אנחנו מצווים להתבייש במיניות שלנו?
לא להתבייש, אלא, ממש לא, לא להתבייש, mm-hmm. אלא פרטי. אני אתן דוגמה. כל אחד מאיתנו, לפחות אתה ואני שיושבים בחדר הזה, יכול להיות עוד כמה אנשים הולכים לשירותים. זה משהו שכל בני האדם עושים. לא מתביישים בזה, אין שום דבר מה להתבייש mm-hmm. בשירותים. Mm-hmm. אבל אנחנו עושים את זה תמיד מאחורי חדר סגור.
נכון. Mm-hmm.
עד כמה שניתן. עכשיו גם, אנשים, גם אם אנשים יודעים שאני הולך לשירותים, ברגע שסגרתי את הדלת, שמתי מסך בין מעשה שאדם אנושי עושה אותו בחדר סגור. אנחנו הולך לרפת, אנחנו רואה שהפרות עושות את כל מה שהן עושות אחד ליד השני, וזה לא מעניין אף אחד, זה לא מפריע לאף אחד, גם הכלב וזה, כולם. אחד הדברים שמגדירים אותנו כאנושיים, זה שיש דברים שעושים בצורה פרטית, כי זה מה שמגדיר אותנו בתור בני אדם. במי שהיה באושוויץ, יש ממש בכניסה לבירקנאו, יש ביטן, שהיה שם ביטן השירותים. ואחד הדברים שרואים שם, זה שורה ארוכה של 50 חורים מבטון, שהיו מריצים את האסירים פנימה, וכולם היה להם 5 דקות לעשות את הצרכים שלהם. זה היה חלק ממחיקת הזהות האנושית של האסירים באושוויץ, על ידי זה שכולם עושים שירותים אחד ליד השני. ולכן, בושה לא, פרטיות כן.
פרטיות כן, אוקיי. פרטיות היא גם בין האדם לבת זוגו. מה היית מייעץ לאדם שבא ומספר לך שהוא מתבייש? פשוט, בצורה פשוטה, מתבייש לדבר עם בת זוגו על עניינים אישיים, ואשתו, אשת חקו החוקית.
אז באופן כללי, הרבה יותר קל לנו לקיים יחסים, מאשר לדבר על היחסים, גם עם בת הזוג. כלומר, ודאי בחוץ, גם עם בת הזוג. הרבה יותר קל לקיים, אנשים יכולים לקיים יחסים, הם לא יכולים לדבר על זה. הם לא יכולים להגיד מה הם רוצים, הם לא יכולים להגיד מה טוב להם, מה רע להם, זה הרבה יותר קשה. והדרך זה בעצם תקשורת. אין משהו אחר. כלומר, כשזוג מצליח להגיע למצב שהוא יכול לדבר בצורה פתוחה על טיב היחסים ומה קורה להם ומה הם רוצים ומה הם לא רוצים ומה מתאים להם ומה לא מתאים, זה התקדמות בשיחה טובה, זאת אומרת, ולא במריבה, זה התקדמות גדולה מאוד. וזה בעצם, זה בעצם הדרך. יש היום עזרים לעניין, יש כל מיני קלפים ויש פה כל מיני משחקים שאפשר חלקם למצוא באינטרנט, אפשר לקנות אותם, אבל תקשורת זה המפתח.
אוקיי, תקשורת, זאת אומרת, הבן אדם הזה צריך למצוא את הכוחות הפנימיים בתוכו, לאזור אומץ, להתגבר על הבושה.
כן, זה בושה, הוא מרגיש בושה, נכון?
כן, כן.
ולרוב לא כדאי לעשות את זה בחדר המיטות, בדיוק לפני שהולכים לקיים יחסים, כוס קפה בסלון, בית קפה שלא יכולים לשמוע מה אתם אומרים, משהו מנותק מהאוטוטו הולכים לעשות משהו שקשור לעניין, כי זה משפיע על הגוף.
אני חושב שלחץ מצד בת הזוג לא יעזור כאן. למה אתה, כאילו, לבוא ולהגיד לו, למה אתה מתבייש, הנה אני אשתך, בוא דבר איתי חופשי, למה אתה כזה, בוא תיפתח, אני חושב שזה לא יעזור, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, אלא דווקא הכלה, הבנה והמון אמפתיה כלפיו.
חותם על כל מילה, לחץ באופן כללי הוא לא עוזר לי כמעט לכלום.
יופי, טוב, אני חושב שגם נשים וגברים צריכים לשמוע את זה.
לשני הכיוונים, כן.
כן, לגמרי. אני ראיינתי בפרקים 3 ו-4 את דודו קליינמן, מייסד אתר ואהבתם. והם, האתר, המיזם שלו, הוא מייצר, משווק, אביזרי מין לציבור הדתי, במיוחד לציבור הדתי. ואני שאלתי אותו, אני מבקש לשאול גם אותך, האם אביזרי מין הם לא הדרך הקלה לפתור בעיות בזוגיות? יש בעיות, אתה יודע, של בושה או בעיות של אינטימיות, במקום לדבר, לשוחח, להסתכל פנימה, לראות איפה החסם אצלי? לא, בואי נקנה איזשהו אביזר ונתקדם הלאה.
אוקיי, אז אביזר מין הוא... או אביזר להנאה ועונג, הוא כלי. כמו כל כלי, תלוי כלי. מי המשתמש, מה המשתמש ואיך אתה משתמש בזה. זוג שיש להם בעיות ביחסי אישות, הם צריכים לפתור את הבעיות של בינם לבין עצמם. המקום של אביזרים יכולים לבוא לתחום של חידוש, כיוון, תוספת. הוא לא יפתור בעיה, הוא כמעט לא תמיד, אבל באופן עקרוני, הוא לא בא לפתור משבר במיניות בין בני הזוג. זה לא עושה, זה כמו לקחת אקמול לסרטן, זה לא יעשה את העבודה. משהו כן יכול לעשות את העבודה, הוא יכול לחדש ולגוון. עכשיו אני אסביר למה צריך לחדש ולגוון, מה רע, מה שהיה טוב עד היום, נעשה. האנושות נמצאת, כל האנושות, אני חושב, נמצאת באיזשהו ניסוי שלא היה בעבר. אנחנו היום מתחתנים בגיל בין 20 ל-30 פחות או יותר, במגזר הדתי יותר קרוב ל-20, במגזר הלא דתי הרבה יותר קרוב ל-30, אבל אנחנו חיים הרבה יותר, ואנחנו עדיין מאמינים בזוגיות מונוגמית ובלעדית, ועל כן אנחנו בעצם צריכים לחיות עם אישה או אישה עם גבר למשך 50 ו-60 שנה. עכשיו, בעיניי, הנושא של גיוון וחידוש בתוך יחסי אישות, זה בדיוק כמו אוכל. מצד אחד, אנחנו אוהבים את הכי אוהבים את האוכל בבית, והכי אוהבים את האוכל של אמא. ואני מוכן כל הזמן לאכול את האוכל של אמא. אבל באותה מידה, אני מדי פעם אוהב ללכת לאכול במסעדה. עכשיו, מסעדה טובה, לא אכלתי באף פעם. למה אני הולך למסעדה? כי במסעדה יש חידוש, יש גיוון, יש משהו, טעמים חדשים שאני מוכן לטעום אותם. אני גם לא צריך לשטוף כלים. כלומר, יש הרבה דברים במסעדה שהם טובים. בסופו של יום, הכי טוב לי האוכל של הבית. אותו דבר לגבי יחסי אישות. אנחנו מכירים את הדברים המוכרים, והם טובים לנו והם סבבה לנו, אבל מדי פעם אנחנו רוצים גם לחדש ולגוון וליצור סקרנות ועניין, וסקרנות ועניין ביחסי אישות זה דבר מאוד מאוד חשוב. כאשר כשאני מדבר על הדברים האלה, גם של אביזרי מין, גם של שינויים, כל מיני שינויים וגיוונים, מול עיני יש מטרה אחת, שהאיש והאישה יבואו לחדר המיטות באהבה ובשמחה, ירוצו להיות שם, וזה אמצעי נוסף, לחיזוק כלל הקשר הזוגי והמשפחתי.
אוקיי, עכשיו אני תורי לחתום על כל מילה. הזכרת את הגיוון. אז אני לא אלך יותר מדי רחוק ואגיד לך, ואקשה עליך ואגיד, אוקיי, אז הווה שבני הזוג יגוונו עם בני זוג אחרים.
תלך.
אני חושב שהתשובה ברורה לשנינו. אתה יודע מה? בסדר. מה דעתך? למה לא? יש היום נכסים פתוחים, אני ראיינתי באחד הפרקים שלי שתי נשים שהן חיות, הן פרסמו ספר בנושא הזה, מאוד מעניין.
אתה יודע, באמת זה נהיה משהו מאוד מאוד מודרני בשנים האחרונות, פתאום הנושא של פוליאמוריה ויחסים פתוחים, קיבל תעודה תקשורתית מאוד גבוהה בשנה, שנתיים האחרונות, אני לא זוכר כך שדיברו על זה הרבה, לא שלא היה, אבל לא כך דיברו על זה.
נכון.
אני חושב שזה אחת התגובות למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אנחנו חיים המון שנים ביחד, אנחנו אוהבים את בני הזוג שלנו, אבל משעמם במיטה, ולכן איך אני הולך לגוון את מה שקורה במיטה. מאז רבנו גרשום, לפני 1,000 שנה, כלומר, לפני רבנו גרשום, היה מצב לא שוויוני. גבר יכל להתחתן עם כמה נשים, לעומת זאת אישה כמובן לא יכלה. ויש פה משהו ביחסי הכוחות בין גברים לנשים שנמצאים בכל העולם. העתיק והמסורתי, לא רק ביהדות כמובן. למה זה ככה מהתורה? עניין אחר. אבל בא רבינו גרשום והשווה בעצם את הכוחות, ואמר גבר אחד, אישה אחת. המצב לפני רבינו גרשום היה שגבר יכל להתחתן עם יותר מאישה אחת, כי זה ככה היה נהוג בכל העולם העתיק. אבל יש עובדה מאוד מעניינת. על אף שהיה מותר בזמן המשנה והגמרה, יש לנו משם המון ספרות, אנחנו כמעט לא מכירים אף תנה או אמורה, זאת אומרת, בעלי המשנה או בעלי הגמרה בפועל, שהיו להם יותר משתי נשים, מאישה אחת, סליחה.
יותר מאישה אחת.
יותר מאישה אחת. אנחנו כמעט לא מכירים. וזה באמת פלא, רגע, מותר, היה מותר. אנחנו לא מכירים אף אחד מגדולי התורה, רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי מאיר, אחרי זה אביי, רבא וכולו. יש איזה סיפור לגבי אביי ורבא, אני שם בצד. בגדול, לא מכירים.
אוקיי.
זאת אומרת, רבנו גרשום, שבא ואמר, איש אחד ואישה אחת בלבד, בעצם זה לא היה כזה חידוש כמו שזה היה תמונת מצב, כלומר קיבוע תמונת מצב לקראת העתיד. ובעצם עם ישראל כמעט כולו, חוץ מקהילת תימן, קיבלו את האיסור הזה על עצמם.
והטעם הוא שוויון בין האישה לגבר?
מבחינת רבן גרשון אפשר להגיד שכן, בגלל שהוא העצים את האישה בעוד כמה גזרות שלו, זאת אומרת שאדם לא יכול לגרש אישה בעל כורחה ועוד כמה דברים, רבן גרשון היה פמיניסט די גדול, זה האמת. אז עכשיו, מאז רבנו גרשום ועד היום, ברור לנו שיש איש אחד ואישה אחת. אני חושב שכל הנושא של יחסים פתוחים, יחסים פתוחים נקרא לזה, בעצם בא לשים פלסטר או מנסות לראות איך אני פותר את הבעיה של השעמום שלי בחיי הזוגיות שלי, או בכלל, או בחיי המין שלי בפרט. ואני טוען, לא ככה, אני טוען, חוץ מה שיש איסור, אז מבחינתי אסור, אז אסור וגמרנו, אבל אני טוען, שזה לא יפתור בהכרח את הבעיה, ואולי יוריד בעיות אחרות. כל העולם האנושי שהולך לנושא הזה של יחסים פתוחים, הוא נמצא עכשיו שפה ניסיונות, שרגע זה ילך, זה לא ילך, הוא יתאהב בי, לא יתאהב בי, אני מאבד את הביטחון שלי בתוך הזוגיות שלי. זה לא פותר את הבעיות ומעכשיו הכל טוב, זה רק אולי מוליד בעיות אחרות שלא קיימות בבעיה הקודמת. ולכן אני בא ואני אומר משהו אחר. חבר'ה, יש משפחה, המשפחה הזאת מורכבת, מאיש ואישה וילדים שרואים את ההתנהגות של ההורים שלהם. בואו תעשו, תשקיעו בכם, באיש ואישה, עד כמה שניתן, במה שניתן בתוך חיי המשפחה, לדעתי זה הפתרון הכי טוב שקיים. היה מישהו שאמר, לא זוכר בדיוק משהו, מי זה אמר את זה, הוא אמר, תראה, נישואין זה לא מוסד מושלם, אבל הוא הכי טוב שאני מכיר.
כן. תשמע, אני שותף לדעתך לגבי הנושא של איש, אישה, זוגיות אחת, ואת הרחבה ואת הדעה שלי, כמו גם דעות אחרות, אני מזמין את המאזינים להקשיב לפרקים ששוחחתי בעסקת. אבל אם ככה, ודיברנו על גיוון, אז למה לא פורנוגרפיה?
אוקיי, פורנוגרפיה. אז אני אתייחס קודם כל טיפה בכללי לגבי פורנוגרפיה. אנחנו, אני מגדיר את הדור שלנו, שאנחנו חיים בדור של פורנוגרפיה. כך אני מגדיר את הדור. עכשיו, הוא נוגע לא רק לאותה אסוציאציה שעולה בראש, אומרים את המילה הזו, פורנוגרפיה, כאילו יחסי מין שבצולמים, אלא לכמעט כל ההתנהגות שלנו. זוג הולך לבית קפה, שותה קפה ואוכל עוגה, ומצלם את עצמו ומראה לעולם, הנה, תראו איזה זוג נפלא אנחנו. סליחה, את מי זה מעניין איזה זוג אתם? אחרים, טוב לכם עם עצמכם, סבבה, למה זה לא מספיק לכם?
כן, למה אתם צריכים אישור מהסביבה?
או אחי, אני לא מצליח להבין זוגות שמציינים בפייסבוק, שהם נשואים 10 או 20 או 30 שנה, תראו איזה זוג, איך אנחנו מדהימים. או שהם כנראה כל כך לא בטוחים בזוגיות שלהם, אז צריכים לפרסם את זה בפייסבוק, להראות לכולם כמה אנחנו זוג טוב, או שבעצם הם חלק מהתרבות הזאת של העולם הפורנוגרפי. לא, אני, מה אומר פורנוגרפיה? פורנוגרפיה בא ואומר, תראו, אני לוקח משהו שהוא טוב בחדרי חדרים, הוא לא דבר רע בהכרח, לפחות בין איש ואישה נשואים בתפיסה שלי, הוא לא דבר רע, ואני מראה אותו לעולם. אני משתף את כל העולם בעניין הזה. ופה אני בא ואומר, יש דברים שאנחנו לא אמורים להיות חשופים אליהם, לא רוצים להיות חשופים אליהם, בדיוק כמו שאין לי שום עניין לדעת מה קורה בחדר המיטות של הורים שלי, סבא וסבתא שלי, דודים שלי, אחים שלי, אחיות שלי, ממש, ממש. לא רוצה להיות, יש דברים שאף אחד אחר לא צריך להיות שותף בהם. זה קשור למושג אינטימיות. מה זה אינטימיות? אינטימיות בא ואומר, זה לא בהכרח מיני, אינטימיות בא ואומר, שלי ולחבר שלי יש לנו שפה משותפת, בדיחות משותפות, או למשל, אצלי במשפחה בעיניי, אחד הדברים הכי הכי מקסימים בחיים שלנו, זה הוואטסאפ המשפחתי. וואטסאפ משפחתי שאף זר לא ייכנס לשם. זה קודש קודשים של המשפחה שלנו, וגם כשהיה לי ילדים שהתארסו, הם לא, הילדים בעצמם לא הסכימו להכניס מישהו עד שהוא לא כבר עמד מתחת לחופה, אוקיי, עכשיו הוא יכול להיכנס לוואטסאפ המשפחתי. למה? כי זה אינטימיות של משפחה. יש בדיחות משפחתיות, יש שפה משפחתית, יש... זה אינטימיות. ברגע שאני מפר את האינטימיות, זאת אומרת, גם לשאלה הקודמת, אני מכניס אדם שלישי לתוך האינטימיות שלי, שברתי את האינטימיות. ואותו דבר לגבי פורנוגרפיה. עכשיו, אני לא, אני עכשיו רוצה להתייחס טיפה לתחילת שאלתך. האם פורנוגרפיה יכול לגוון חיים זוגיים?
לעורר עניין.
לעורר עניין. אני לא מתפקח במציאות, הוא בהחלט יכול לעשות דבר כזה. האם זה מה ש... מבחינה הלכתית זה אסור. אני קודם כל אומר, מבחינה הלכתית, הלכה יש מקצוע. מבחינה הלכתית הדבר הזה אסור, אסור לראות לא פורנוגרפיה ולא סרטים אירוטיים, על מנת לשדרג את העניין. האם אני רוצה להיות שותף בכלל לכל התרבות הזאת של פורנוגרפיה, זה נושא מאוד מאוד רחב שצריך לדבר עליו. אני היום מסתכל על פורנוגרפיה, הנזק הגדול ביותר פורנוגרפיה, אני מסתכל ככה על פורנוגרפיה, הנזק הגדול ביותר שהוא עושה, שכיוון שרואים אותו נערים ונערות צעירים מגיל מאוד מאוד צעיר, זה מעוות להם את המוח של מה זה יחסים מיניים בריאים וטובים בין בני אדם. וזה מעוות בצורה קשה. זאת אומרת, אני שומע מנשים שיוצאים עם בחור לדייט, לא בהכרח דתיים כמובן, או מזוגות נישואים דתיים, והגברים מבקשים מהנשים שלהם לעשות דברים
שהם ראו בסרטים,
שהם ראו בפורנוגרפיה. עכשיו, אם זה טוב וסבבה, אז אולי לא נורא, אבל כיוון שרואים בפורנוגרפיה המון התנהגויות מיניות לא הגיוניות, לא נורמליות, לא שפויות, ובלי שום אפשרות שהאישה תעמוד בציפיות, לרוב האישה, גם הגבר, לעמוד בציפיות האלה, ולכן אני חושב, הפורנוגרפיה, הנזק שלה הוא עצום על החברה האנושית.
אז האם משתמע מהדברים שלך שאם פורנוגרפיה תהיה פמיניסטית, למשל, ידידותית למשתמש, מראה את החיים האמיתיים, ועדיין היא תהיה מאוד חושפנית, זה יהיה מקובל? מותר?
מותר לא, כי לי אסור לראות מראות לא צנועים, מראות של נשים לא לבושות, גברים לא לבושים, הדבר הזה אסור. כבר מותר, הדבר הזה לא יהיה מותר. האם, מה הנזק או התועלת המקצועית לזוג במקרה כזה, זה דיון אחר שצריך לדון בו, האם זה מועיל או מזיק. בגדול, אני לא בטוח שזה מועיל. כלומר, אפשר ללמוד דברים בפורנוגרפיה שיכולים להועיל לבני זוג. אני חושב שאפשר לקרוא עליהם גם כן, ולכן לא צריך לראות אותם. אבל יכול להיות גם מזיק. כי שוב, גם אם אני אראה זוג, הנזק של נגיד הפורנוגרפיה הנשית, או נגיד הפורנוגרפיה הרכה, היא שאני אראה משהו שם, אני אבנה פנטזיה, יכול להיות שהוא לא מתאים לאשתי בכלל, כי אני לא יודע בדיוק למה זוג צילם את זה, וצילם משהו שהוא נורמלי, או שהוא נהנה ממנו בכלל או לא, שגם הוא קצת משחק ומבהם, ולכן אני חושב שכל הלימוד, עיקר הלימוד של בני זוג, צריך להיות איתם, עם עצמם, בלי לדעת מה קורה אצל זוגות אחרים. אפשר לשאול, אפשר לדבר, אפשר לקרוא, אפשר לשמוע כל מיני דברים, אבל ללכת לראות מה עושים אנשים אחרים, אני חושב שבסופו של דבר זה פגיעה ולא תועלת.
כן, אני ברשותך רוצה לומר מילה או שתיים על הנושא הזה מהזווית התודעתית, שזה המהות של הסקט שלי. המבחן, נייר הלקמוס שלי לגבי מיניות, לגבי פורנוגרפיה, בכלל זה הנושא של האם אני כבן אדם חווה תודעה. ואני מזמין את המאזינים שצורכים פורנוגרפיה לשאול את עצמם, האם כשאני צורך פורנוגרפיה יש שם את התודעה שלי הזכרת את המילה נפש, אני מתחבר לזה. ב-99% מהמקרים התשובה תהיה שלילית. כן. ומכאן הנזק הגדול לעניות דעתי של פורנוגרפיה.
אני רוצה אפילו ללכת למקום ליד. סתם סרטים של הוליווד, שמראים איך בחור פוגש אישה, נגיד הגיבור, ניצח את הדרקון או את המאפיה את הזה, ובסוף תפס את הבחורה החמודה ונכנסו לחדר למיטות בפעם ראשונה וקימו יחסים, והוליווד מתאר לנו את זה כיחסים הכי מדהימים בעולם. אז באמת יכול להיות שלחלק מהאנשים, פעם ראשונה שמקיימים יחסים ביחד, זה נפלא. לרוב זה לא יהיה ככה.
לרוב זה לא ככה, נכון.
כי הם לא מכירים את הגוף אחד של השני, לא יודעים מה עושה טוב אחד לשני, משהו אחד בגוף של השני מגיל אותם. בשורה התחתונה, נזק, אני חושב שהיום שהנזק של סרטי הוליווד לתפיסת הזוגיות הוא אפילו יותר גדול מהפורנוגרפיה.
מעניין, מעניין. טוב, הרב רפי אוסטרוף, הדברים מרתקים, אנחנו נעשה הפסקה כרגע, אנחנו נמשיך בחלק השני, בינתיים אני רוצה מאוד מאוד להודות לך.
תודה רבה.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.